השיעור היום לילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה אברהם יעקב זיכרונו לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ג' במסכת סוטה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים את הלימוד 5 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים ממש במילה האחרונה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור ל4 חלקים. בחלק הראשון נראה האם זה טוב שבעל יקנה לאשתו. בחלק השני נראה כמה אמירות כלליות על זנות. בחלק השלישי נחזור שוב לנושא של אתמול על הנאמנות של עד תומה אחד. ובחלק הרביעי נראה נושא אגבי לגבי מחלוקות בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא לגבי דברים שונים, האם הם רשות או חובה. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, האם זה טוב שבעל מקנה לאשתו ואומר לה, אל תסתרי עם פלוני, עכשיו במסגרת הזאת לא נוכל להיכנס לעומק, רק נאמר ממש בכלליות, שאם אנחנו אומרים שזה טוב לקנה, אז אפשר גם להבין את מטרת הבדיקה של המים כסוג של האנשה לאישה. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שזה לא טוב לקנה, אז זה יותר נוטה להבנה שכל מטרת המים זה להשרות שלום בין בני הזוג, והכי טוב זה לא להיכנס לכל הסיפור הזה, שהבעל ירגע ולא יקנה לאשתו. בכל אופן זה הנושא, האם זה טוב או לא, ולגבי זה נראה שלושה דיונים. הדיון הראשון זה לגבי פירוש הביטוי כינוי. עכשיו האמת היא שכבר ראינו את זה בסוף השיעור אתמול, שם זה היה בהקשר של האם צריך עדים בשלב הכינוי. עכשיו אנחנו רואים שוב את אותם 5 שורות, הפעם לגבי האם זה טוב לקנה או לא. אז מה הפירוש של הביטוי כינוי וקינה את אשתו? אז כמו שראינו אתמול, ריש לקיש והבאיה מבינים שלקנה זה מלשון כעס ורוגז, כמו למשל במשלי כתוב כי קנאה חמת גבר, כלומר הכעס של הגבר הוא קנאה, אז מי שמקנה לאשתו הוא מטיל כעס ורוגז. כעס ורוגז בין מי למי? אז ריש לקיש אמר שזה מטיל רוגז בין האישה לבין אחרים, אביה אמר שזה מטיל רוגז בין האישה לבין בעלה. עכשיו, האם זה טוב או לא? אז הגמרא מבינה שכיוון שזה מטיל רוגז, זה דבר שלילי. עכשיו, רק נעיר בסוגריים, זה מובן אם זה מטיל רוגז בין האיש לבין האישה. אם זה מטיל רוגז בין האישה לבין אחרים, זה כבר קצת פחות מובן. בכל אופן, כך הגמרא מבינה שזה דבר שלילי. לעומת זאת, רב נחמן בר יצחק אומר שמותר לקנות, זה דבר חיובי. אז איך הוא מבין את הביטוי כינוי? הוא מבין שכינוי זה מלשון התראה. כמו שכתוב ביואל, ויקנה השם לארצו, הוא בעצם מטרה בארצו, ולהתרות זה דבר חיובי כשצריך. אלה שני הפירושים, רק נעיר בסוגריים שלכאורה הפירוש הכי פשוט שהגמרא לא מביאה אותו, תראו ברש"ר הירשו מביא, שלקנה למשהו זה לטעון שמשהו רק שלי, כמו למשל כשידד ומידד מתנבים במחנה ויהושע אומר למשה על זה, משה אומר לו, המקנה אתה לי, מה הנבואה זה רק שלי, מותר גם לאחרים להתנבות. אז כשבעל מקנה לאשתו, מה שהוא אומר בעצם זה שהאישה הזאת היא שלי, ואני לא רוצה שאף אחד אחר יתייחד איתה. בכל אופן, עד כאן לגבי הפירוש של המילה כינוי, כשכאמור הנושא שלנו מתוך זה, זה האם זה טוב לקנה את אשתו או שלא. הדיון השני לגבי זה, זה על תחילת הפסוק של הכינוי. הפסוק הוא, ועבר עליו רוח קנאה וקנה את אשתו, ועל זה אומר, תנא דבר רבי ישמעאל, אין אדם מקנה אלא אם כן נכנסה בו רוח. אבל איזו רוח? כאן זה מחלוקת. רבנן אומרים רוח טומאה, רוח של ביקורתיות ושל לחפש את הרע. רב אשי אומר רוח טהרה, כי הוא רוצה לוודא שאשתו לא חוטאת. והגמרא אומרת שבאמת כך מסתבר, שזה רוח טהרה, וזה בגלל הדיון הבא, הדיון השלישי. הדיון השלישי זה מחלוקת האם יש חובה לקנה. כאמור, הפסוק הוא, ועבר עליו רוח קנאה וקינה את אשתו. רבי עקיבא מבין שווקינה את אשתו זה ציווי, כלומר בעל שרואה שאשתו מתנהגת כך וכך, הוא צריך לקנה לה. לעומת זאת רבי ישמעאל אומר שהתורה כאן פשוט מספרת לנו, אם הוא קינה, אז הדינים הם כך וכך, אבל זה לא ציווי שצריך לקנות, אלא זה רשות. אז שוב, לפי רבי עקיבא זה חובה, לפי רבי ישמעאל זה רשות. והגמרא אומרת שכיוון שיש דעה שלפיה זה חובה, אז לא יכול להיות שלקנה זה כשנכנס בו רוח טומאה, כי לא יכול להיות שהתורה תצווה על משהו שהוא טומאה, אלא כנראה שזה רוח טהרה, ויש מחלוקת תוך הדעה שזו רוח טהרה, האם זה רשות לקנה או חובה. עכשיו, מה המחלוקת בפסוקים? מסביר הבאי כך, בוא נדמיין שיש לנו 3 רמות, מינוס, אפס ופלוס. והשאלה היא, באיזה רמה הייתי לפני שהתורה באה וצוותה משהו? למשל, כשהתורה באה וצוותה לשבת בסוכה, אז אם התורה לא הייתה מצווה, אז באיזה רמה הייתי? מן הסתם הייתי באפס. כלומר, לא הייתי חושב שיש איסור לשבת בסוכה כמובן, כלומר זה לא מינוס, אלא זה סתם. אתה רוצה תשב, אתה לא רוצה אל תשב בסוכה, זה אפס. ואז כשהתורה באה ומצווה לשבת בסוכה, אז היא מעלה את זה מאפס לפלוס. כלומר, יש חיוב לשבת בסוכה. זה סתם דוגמה לגבי סוכה. עכשיו בוא נראה אצלנו. אצלנו, ברירת המחדל לפני שהתורה אמרה וקינאת אשתו, היא לא אפס, אלא היא מינוס. למה? כי הרי יש איסור, לא תשנא את אחיך בלבביך. והרי כשאדם מקנה לאשתו, אז הוא בעצם יוצר כאן שנאה. כמו שראינו מקודם, בהתחלת החלק הזה שלפי הבעיה וקינא, זה הטלה של רוגז וכעס בין האיש לאשתו או בין האישה לאחרים, אז ברירת המחדל כאן זה לא אפס, אלא מינוס, אסור לקנות. אז ממילא כשהתורה אומרת וקינה את אשתו, אז הציווי הזה לא מעלה את זה מאפס לאחד, אלא ממינוס לאפס. כלומר, עכשיו אין איסור לקנות, אלא יש רשות לקנות, אבל זה עדיין לא חובה. זו דעת הבאי לפי רבי ישמעאל. לעומת זאת רבי עקיבא שאומר שזה חובה, גם הוא מסכים שברירת המחדל כאן זה מינוס, רק שהוא אומר, יש כאן שני ציוויים, ולכן הציווי הראשון מעלה את זה ממינוס לאפס, הציווי השני מעלה את זה מאפס לאחד, ולכן זה לא רשות, אלא זה אפילו חובה. איפה הוא רואה כאן שני ציוויים? בכפילות של הפסוק, הרי בפסוק כתוב, וקינה את אשתו והיא נטמאה, או עבר עליו רוח קינה, וקינה את אשתו והיא לא נטמאה. למה כתוב כאן פעמיים וקינה את אשתו? הרי הפסוק יכל להסתדר גם עם פעם אחת, כלומר היה יכול להיות כתוב, וקינה את אשתו והיא נטמאה, או והיא לא נטמאה, אלא זה כתוב פעמיים בשביל להעלות אותנו ממינוס לאפס ומאפס לפלוס, ולכן זה חובה לפי רבי עקיבא. לעומת זאת רבי ישמעאל יאמר, זה לא נחשב שזה כתוב פעמיים, התורה לפעמים כותבת משהו כי צריך לכתוב אותו עוד פעם, ואגב שהיא כותבת אותו עוד פעם, היא גם כותבת לידו עוד דברים שהם עצמם מיותרים, לכן התורה הייתה צריכה לכתוב והיא לא נטמאה, אגב זה היא גם כתבה עוד פעם וקינה את אשתו, אבל זה לא בא ללמד שום דבר, זה אגב משתלב עם מחלוקת כללית יותר בין רבי ישמעאל לרבי עקיבא, שרבי עקיבא דורש כל אות וכל קוץ, לעומת זאת רבי ישמעאל אומר שדיברה תורה כלשון בני אדם. אז עד כאן הדיון השלישי לגבי האם זה טוב לקנות לאשתו או לא, שוב ראינו את זה בלשון של הביטוי כינוי, ראינו את זה האם זה רוח טומאה או רוח טהרה, והאם זה חובה או רשות. עד כאן החלק הראשון, הגענו בינתיים לשליש התחתון של עמוד א'. בחלק השני אנחנו נראה חמש אמירות כלליות על זנות, אנחנו מלקטים את זה מחלקים שונים בדף. אז האמירה הראשונה זה בשורה הרביעית בעמוד א', וזה שאומר רבי מאיר שבמקרה של סוטה אנחנו רואים עד כמה העונש הוא ממש מידה כנגד מידה. אישה עשתה חטא כזה, כמובן אם היא עשתה אותו, שכל מהותו הוא הסתרה, עושים את זה בחדרי חדרים, ואילו העונש שלה הוא נעשה בצורה מאוד מאוד מוחצנת, כולם יודעים, מזמינים את כל הנשים, זה נעשה ברעש גדול, בדיוק מידה כנגד מידה מזה שהיא ניסתה להסתיר. ורבי מאיר גם מראה את זה בפסוקים, כתוב, ועבר עליו רוח קינה. המילה עבר זה מלשון הכרזה, כמו שכתוב, ויעבירו כל במחנה. זאת אמירה ראשונה. אמירה שנייה זה של ריש לקיש, והוא אומר שאין אדם חוטא, אלא אם כן נכנסה ברוח שטות, והוא למד את זה מהפסוקים שלנו, איש איש כי תסתה אשתו, והוא דורש לא תסתה, אלא תשתה מלשון שטות. זאת אמירה שנייה. עכשיו בשביל האמירה השלישית, אנחנו מדלגים מהשורה 11 בעמוד א' ועד אמצע עמוד ב'. אמירה השלישית זה של רב חיסטה, הוא אומר שכשיש זנות בבית, זה כמו קריה לסומסומה, כמו תולעת לסומסום, זה מחריב את הבית. אגב, הוא אומר את זה גם על כעס בבית, ואגב, גם הזנות וגם הכעס, זה רק שזה אצל האישה, אצל הבעל זה לא כל כך מחריב. זאת האמירה השלישית. האמירה הרביעית גם היא של רב חיסטה, והוא אומר שלזנות יש תוצאה לא רק מעשית על הבית, אלא גם תוצאה רוחנית, שכשאדם חוטא בעריות, השכינה עוזבת אותו, כמו שכתוב, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך וכולי, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. זאת האמירה הרביעית. האמירה החמישית והאחרונה, רב שמואל בר נחמני אומר שאפילו אדם עשה רק מצווה אחת, היא הולכת לפניו לעולם הבא, ואותו דבר עבירה אחת מלפפתו והולכת לפניו ליום הדין, ועל זה מוסיף רבי אלעזר, היא קשורה בו ככלב. כמו שכלב לא עוזב אותך, הולך כל הזמן אחריך, גם אותה עבירה שאדם חטא, כל הזמן נשארת אצלו בעולם הבא, גם כשאדם מנסה להיפטר ממנה, לומדים את זה מיוסף, ולא שמע אליה, לשת פוטיפר, לשכב אצלה, להיות אימה. לשכב אצלה זה בעולם הזה, להיות אימה בעולם הבא. כלומר, אם הוא היה שוכב איתה, אז היא הייתה נדבקת אצלו גם לעולם הבא. אז הוא אומר את זה לגבי כל העבירות, אבל המקור של זה, זה גם כן מחטא של עריות. אז עד כאן חמש אמירות שונות על החטא של זנות, ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השלישי. הנושא של החלק השלישי זה נושא שראינו אתמול, וזה הנאמנות של עד טומאה אחד. נזכיר שוב במה מדובר, אם היו כבר עדים על הכינוי ועל הסתירה, ועכשיו בעצם הבעל אמור להשקוט את אשתו, אבל אז פתאום הגיע עד נוסף ואומר שכשהם נסתרו, אני גם הצצתי מהחלון וראיתי שהיא נבעלת, זה נקרא עד טומאה, כי הוא מעיד על הטומאה עצמה, והוא נאמן, אפילו שהוא רק עד אחד. ולגבי זה נראה היום שני דיונים. הדיון הראשון זה בקטע שדילגנו עליו בשורה 11 בעמוד א', נראה שם 10 שורות, וזה לגבי הסברה. אז כבר אמרנו אתמול מה הסברה, עכשיו קצת נעריך בזה. הסברה היא שרגליים לדבר, כי הרי לא מדובר כאן באישה תמימה, מדובר כאן באישה שכבר הבעל קינה לה והיא בכל זאת נסתרה, זה כבר אנחנו יודעים על ידי העדים שהיו עד עכשיו, אז היא לא אישה תמימה, ולכן אם יש עוד עד שמעיד שהיא גם נבעלה, אנחנו מאמינים לה. זאת הסברה, ועם זה נשאר, אבל יש לנו כאן בעיה קטנה בפסוקים. בפסוקים, הפסוק שממנו למדנו שעד טומאה אחד נאמן, זה פסוק י' ג', ושכח אחיו ואישותיו וכולי, והיא נטמעה ועד אין בה, והסברנו, אין שני עדים, אבל יש עד אחד והוא נאמן. עכשיו רק פסוק אחרי זה, בפסוק י' כתוב, ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו וכולי. אז איך אנחנו מסבירים שעד התומה הוא נאמן, בגלל שלפני זה כבר היה קנאה וסתירה? הרי הפסוק של הקנאה כתוב רק אחרי זה, לא לפני זה. אומרת הגמרא, כשכתוב, ועבר עליו רוח קנאה, הכוונה היא וכבר עבר, עוד מלפני זה. עכשיו בסוגריים, הגמרא מהירה, לא כל פעם שכתוב ועבר, הכוונה היא וכבר עבר. זה תלוי בהקשר. אצלנו חייבים להסביר כך, כי הרי לא הגיוני שרק אחרי שהגיע עד התומה, אז הוא מקנה לה, מה זה עוזר לומר לה, אל תסתרים פלוני, אחרי שכבר יש עד שהיא זינתה איתו, אז לכן יותר הגיוני שזה באמת וכבר עבר, עוד מלפני זה, אבל יש מקומות ששם זה לא נכון. למשל, כשמשה רבנו אומר לשבט ראובן וגד, ועבר לכם כל חלוץ את הירדן, כמובן שהוא מדבר על משהו שיקרה בעתיד, לא על משהו שכבר קרה, אז בכל מקרה, לפי ההקשר שלו, אפשר להסביר את ועבר לעתיד או לעבר. בכל אופן, עד כאן הדיון הראשון לגבי נאמנות של עד תומה אחד, אמרנו שהסברה היא רגליים לדבר, וראינו איך זה מסתדר בפסוקים. בשביל הדיון השני לגבי זה נדלג עוד פעם, הפעם לשליש התחתון של עמוד ב', וכאן הגמרא מביאה משנה בדף למד א' ומבארת אותה. המשנה שם אומרת שעד תומה אחד נאמן, כמו שכבר ראינו, ולגבי זה מביאה דיון בשני שלבים. בשלב הראשון היא אומרת מה הווה מינה לחשוב שעד תומה לא נאמן. עכשיו לכאורה הווה מינה ברורה, תמיד צריך שני עדים. אבל המשנה שם לא מסתפקת בזה, היא אומרת שההווה מינה שצריך שני עדים זה קל וחומר מעדות סתירה. הרי עדות סתירה גם כן אוסרת את האישה, אבל רק באופן זמני עד שהיא תשתה, לעומת זאת עדות תומה אוסרת אותה לעולם, שזה דבר הרבה יותר חמור, אז לכאורה אם בעדות סתירה, לפי רבי יהושע לפחות שראינו אתמול, צריך שני עדים, קל וחומר שבעדות תומה, שזה חמור יותר, גם נצטרך שני עדים. זאת ההווה מינה שצריך שניים, אבל בסוף לומדים מהמילים ועד אין בה שמספיק אחד. זה שלב ראשון. עכשיו שלב שני אומר את הגמרא, בוא נעשה קל וחומר, אבל הפוך. כלומר, אם כבר יש לי מקור שבעדות תומעה מספיק עד אחד, אז בוא נעשה קל וחומר שגם בעדות סתירה נסתפק בעד אחד. הרי כאמור, עדות סתירה היא קלה יותר מעדות תומעה. עונה המשנה, לא. בעדות סתירה צריך שניים. לומדים את זה מעל פי שניים עדים יקום דבר, וכתוב לגבי גירושין כי מצא בה ערוות דבר, אז יש כאן גזרה שווה דבר דבר, שבכל דבר שקשור לזנות צריך שני עדים, חוץ מעד תומעה, ששם כאמור יש לימוד מיוחד של ועד אין בה שמספיק עד אחד. זה מה שכתוב במשנה שם. עכשיו גמרא אצלנו שואלת, למה כשהמשנה שם לומדת שבעדות סתירה צריך שניים, היא לומדת את זה מהגזרה שווה של דבר דבר? הרי אתמול ראינו לזה מקור אחר, וזה מבעד אין בה, ומעטנו בה ולא בסתירה. אז למה שם לומדים ממקור אחר? אומרת הגמרא, באמת גם המשנה שם התכוונה לזה. כלומר, המשנה התכוונה לומר שני דברים, אנחנו עושים פסוק של חסור עם מחסרה במשנה, היא גם התכוונה לומר שעדות סתירה צריכה שניים, ואת זה לומדים מבה, בה ולא בסתירה, והיא גם התכוונה לומר שבעדות תומעה סתם, כלומר, לא עדות תומה שעליה דיברנו עד עכשיו, שהיה כינוי סתירה ואז עד תומה, אלא סתם אדם שפתאום בא ועיד על אישה שהיא זינתה, בלי שלפני זה היה כינוי וסתירה, בעדות כזאת גם כן צריך כמובן שניים, והמקור של זה זה גזרה שווה של דבר דבר. עד כאן הדיון על המשנה בלמד א', בזה הגענו ממש למילה האחרונה בעמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור, ועכשיו החלק הרביעי והאחרון שהוא נושא אגבי. בשביל זה נחזור חזרה לקטע ארוך שדילגנו עליו, מחמש שורות לפני סוף עמוד א' ועד אמצע עמוד ב', וזה כיוון שמקודם ראינו מחלוקת, האם כשכתוב וקינא את אשתו, האם זה רשות או חובה, אז הברייתא מביאה עוד שני תחומים שגם בהם נחלקו רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם זה רשות או חובה, וגם שם נסביר את המחלוקת בצורה דומה לאיך שהוא הסביר מקודם לגבי האם יש חובה לקנא או שלא. אז התחום הראשון זה לגבי האיסור של כהן להיטמא למתים, ושמותר לו להיטמא אם זה קרובי המשפחה שלו. בוא נקרא את הפסוקים בפנים, אנחנו בויקרא כ"א, תחילת פרשת אמור, ויאמר השם אל משה, אמור לכהנים בני אהרון ואמרת עליהם, לנפש לא ייטמא בעמיו, כי אם לשארו הקרוב אליו, לאמו ולאביו ולבנו ולביתו ולאחיו, ולאחותו הבתולה הקרובה אליו אשר לא הייתה לאיש, לא ייטמא. אלה הפסוקים, זה אסור באופן כללי להתאמה, אבל לקרובים שלו מותר. עכשיו, כשאנחנו אומרים שהוא יכול להתאמה לקרובים שלו, האם זה רשות או חובה? אז רבי ישמעאל אומר רשות, רבי עקיבא אומר חובה. מה המחלוקת? אז כמו שראינו מקודם לגבי המחלוקת לגבי כינוי, יש לנו מצב של מינוס, אפס ופלוס, וכאן ברירת המחדל זה מינוס, כלומר יש איסור לכהן להתאמה, וממילא כשיש פסוק שאומר שהוא יכול להתאמה, זה מעלה את זה ממינוס לאפס, כלומר יש לו רשות להתאמה, אבל זה לא חובה. זו דעת רבי ישמעאל. ישמעאל. לעומת זאת אומר רבי עקיבא, כאן יש ציווי כפול. פעם אחת כתוב, כי אם נשארו הקרוב אליו, זה מה שמתיר לו להיתמע, כלומר מעלה את זה ממינוס לאפס, ואחרי זה עוד פעם כתוב, לא יתמע, זה ציווי נוסף, וזה מעלה את זה מאפס לפלוס, ולכן אפי רבי עקיבא, זה לא רק רשות, אלא חובה. לעומת זאת רבי ישמעאל אומר, לא יתמע, כבר תפוס למשהו אחר, זה תפוס לדין שאומר שמותר לו להיתמע לקרובים, אבל רק שהוא קובר את הגופה שלהם, אבל אם איבר שלהם נחרט או שנשר כשהם עדיין חיים, אז לכהן אסור להיתמע, אפילו שהם קרובים שלו, את זה הוא לומד מלה יתמע, ולכן אין לו עוד ציווי, ולכן הוא נשאר באפס ולא עולה לפלוס. עכשיו מה רבי עקיבא יענה? הוא אומר שלה יתמע אפשר ללמוד את שני הדברים, כי התורה יכלה פשוט לכתוב את המילה לה, וזה מלמד שלא נתמעים לאיברים, מזה שהיא כתבה לה יתמע, יתמע מלמד שזה גם חובה. לעומת זאת רבי ישמעאל, כמו שראינו מקודם, אומר שהתורה כשהיא כבר מוסיפה משהו, היא גם מוסיפה עוד כמה מילים מיותרות, דיברה תורה כלשון בני אדם, ולכן לא לומדים את שני הדברים מלה יתמע, אלא רק דבר אחד שלא נתמעים לאיברים, וממילא יש רק ציווי אחד להיתמע, וזה מעלה את זה ממינוס לאפס, כלומר לרשות. אז שוב, כולם מסכימים שאנחנו מתחילים מאפס, שאסור לו להיתמע, לפי רבי עקיבא יש כאן שני ציוויים, ולכן זה מעלה אותו ממינוס לאפס, ומאפס לפלוס, ולכן זה חיוב, לפי רבי ישמעאל, הציווי השני תפוס למשהו אחר, ולכן יש רק ציווי אחד, ולכן הוא מגיע לאפס, וזה רק רשות ולא חובה. עד כאן התחום הראשון, רק נעיר בסוגריים, שלפי רוב הראשונים, כשרבי עקיבא אומר שזה חובה, הכוונה כאן לא לזה שחובה מיוחדת לכהנים, אלא שזה חובה עליו, כמו שזה חובה על כל אדם לדאוג לקבורה של הקרובים שלו. התחום השלישי זה עבד כנעני. נקרא קודם כמה פסוקים מפרשת בהר, זה בויקרא כ"ה, נקרא מפסוק למתת, וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך לא תעבוד בו עבודת עבד, אז לעבד עברי אסור להעביד אותו בעבודת עבד, שזה או לתת לו עבודה לא קצובה למשל, כלומר לומר לו תחרוש את השדה עד שאני אחזור, יש מפרשים שהכוונה היא לעבודה בזויה, כמו תוריד לי את הנעליים, את כל זה אסור לעשות לעבד עברי, וגם כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך. ביובל הוא יוצא לחופשי, הוא גם יוצא אחרי 6 שנים, אחרי זה גם כתוב עוד פעם לא תרדבו בפרך, כל זה לגבי עבד עברי. מה לגבי עבד כנעני? אז קודם כל צריך להקדים, אם מדובר בעבד כנעני ממש, כלומר אדם שאבא שלו הוא כנעני, אז לא רק שאי אפשר שהוא יהיה עבד, צריך להרוג אותו. כמו שכתוב, לא תחיה כל נשמה. לכן כשאנחנו מדברים על עבד כנעני, אנחנו לא מתכוונים ממש לכנעני, אלא כוונה היא עבד לא יהודי. עכשיו מה הדין שלו? אז אומרת התורה כך, בפסוק ממדלד, ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מת הגויים אשר סביבותיכם, כלומר לא כנענים, אלא מבחוץ, מהם תקנו עבד ועמה. זה מותר. מה לגבי בני כנען? אז כאמור, אם אבא שלו כנעני, צריך להרוג אותו. אבל מה אם אבא שלו לא כנעני ורק האמא כנענית? אז זה גם מותר. וגם מבני התושבים הגרים עמכם, כלומר אדם שבא מבחוץ אל ארץ ישראל והוא התחתן עם כנענית, אותם לא צריך להרוג, מהם תקנו וכולי. והפסוק הבא, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה, לעולם בהם תעבודו. ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדבו בפרך. אז בן של אבא כנעני צריך להרוג, בן של מישהו שהוא לא כנעני לא צריך להרוג, אלא אפשר להעביד אותו. עד כאן הפסוקים, עכשיו נראית המחלוקת, וכאמור זה מאוד דומה לשתי המחלוקות הקודמות. אומר רבי ישמעאל, כיוון שכאן נקודת המוצא היא מינוס, כלומר צריך להרוג את כל הכנענים, אז כשהפסוק אומר לעולם בהם תעבודו לגבי מי שרק אמא שלו כנענית ואבא מבחוץ, הוא לא בא לחייב להעביד אותם לעולם, אלא הוא בא להתיר להעביד אותם, כלומר אותם לא הורגים, אלא אפשר להעביד אותם, אז הם מביאים ממינוס לאפס. זאת שיטת רבי ישמעאל, שזה רשות. לעומת זאת רבי עקיבא אומר גם כאן, יש כאן כפלות, ולכן זה הולך ממינוס לאפס, ומאפס לאחד. מה הכפלות? הרי כבר כתוב לפני זה מהם תקנו, אז למה גם כתוב לעולם בהם תעבודו? אלא שמהם תקנו מעלה את זה ממינוס לאפס, ולעולם בהם תעבודו מעלה מאפס לאחד. כלומר, זה לא רק רשות, אלא חובה. עכשיו, מה רבי ישמעאל יענה? אז כאן הוא קצת חוזר בו. הוא אומר שבאמת את הדין שמותר להעביד אותם, אנחנו לומדים ממהם תקנו, אבל לעולם בהם תעבודו מלמד משהו אחר, ולכן הוא לא בא בשביל הכפלות לחייב להעביד אותם לעולם. מה הוא מלמד? הוא מלמד שאצל הגויים אמנם אפשר להעביד אותם עבודת עבד ועבודת פרך, אבל לא אצל היהודים. זה הוא מדייק מהמילה בהם, לעולם בהם תעבודו, אבל לא אצל היהודים. עכשיו אומר לו רבי עקיבא, הרי את זה אני כבר יודע מהמשך של אותו פסוק, ובאחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדבו בפרך, והאמת היא שגם לפני זה כתוב לא תרדבו בפרך ויראת מלוקיך, ולפני זה גם היה כתוב לא תעבוד בעבודת עבד, אז למה צריך גם את הלימוד של בהם? לכן לפי רבי עקיבא, בהם כן בא לומר שחייבים להעביד אותם, אומר לו רבי ישמעאל, לא. לפעמים התורה כאמור כותבת דברים שלא צריכים, ולכן אני לא לומד מכאן כפלות, ולכן אין חובה להעביד עבדים כנעניים. אז זה התחום השני שבו הם נחלקו, גם לגבי לה יתמע, גם לגבי לעולם בהם תעבודו, וכאמור גם מקודם ראינו מחלוקת דומה לגבי האם יש חובה לקנא לאשתו, עד כאן החלק הרביעי של השיעור, הגענו בינתיים לאמצע עמוד ב', את כל השאר כבר ראינו, אז הגענו ממש לסוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו, חילקנו עם את השיעור לארבעה חלקים, בחלק הראשון שאלנו האם זה טוב לקנות, לגבי זה ראינו שלושה דיונים, דיון אחד לגבי הלשון של כינוי, האם זה מלשון רוגז, שהיה זה דבר שלילי, או מלשון התראה, שהיה זה יכול להיות חיובי, דיון שני לגבי ועבר עליו רוח קינה, יש מחלוקת האם זה רוח תומה או רוח טהרה, דיון שלישי זה מחלוקת הנאים, שרבי ישמעאל אומר שזה רק רשות לקנות, רבי עקיבא אומר שזה חובה, שניהם מבינים שברירת המחדל של הפסוקים זה שיש איסור לקנות, כי כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך, אז לפי רבי ישמעאל הפסוק וקינא את אשתו מעלה את זה ממינוס לאפס, כלומר מאיסור לרשות, ואילו לפי רבי עקיבא יש כפילות של וקינא את אשתו, ולכן זה מעלה את זה ממינוס לאפס, ומאפס לפלוס, ולכן יש חובה לקנות, זה היה החלק הראשון. בחלק השני ראינו חמש אמירות שונות על זנות באופן כללי, רבי מאיר אמר שאדם עובר עבירה בסתר והשם מכריז עליו בגלוי, כמו שכתוב ועבר עליו רוח קינה ועבר זה מלשון הכרזה, ריש לקיש אומר שאין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות, כמו שכתוב איש איש כי תסתה אשתו מלשון תשתה, דבר שלישי רב חיסטה אומר שזנות בבית זה כמו תולעת לסומסום זה מחריב את הבית, דבר רביעי רב חיסטה אומר שאם אדם חוטא בעריות אז השכינה עוזבת אותו, כמו שכתוב ושב מאחריך, ודבר חמישי אדם שחוטא זה חטא שלא קשור אליו כמו כלב גם לעולם הבא, ולומדים את זה מיוסף לגבי הריות, ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אימה גם בעולם הבא. זה היה החלק השני. בחלק השלישי ראינו עוד לגבי הנאמנות של עד תומה אחד, זה נושא שראינו אתמול, לגבי זה ראינו היום שני דברים, דבר אחד זה הסברה, שרגליים לדבר, קרי הוא כבר קינה לה, והיא בכל זאת נסתרה, אז רגליים לדבר שאם יש עד אחד שאומר שהיא גם נטמעה, אז מאמינים לו. שאלנו על זה מהפסוקים, הרי בפסוקים, הפסוק של ועבר עליו רוח קינה, כתוב אחרי הפסוק של עד תומה, אומרת הגמרא ועבר עליו, הכוונה היא וכבר עבר עליו עוד לפני עד התומה. זה היה דבר אחד. דבר שני, ראינו משנה בדף למד א' שגם אומרת שעד תומה אחד נאמן, והיא אומרת על זה שני דברים. דבר אחד, אהבה מן שהוא לא נאמן, זה קל וחומר מעדות סתירה, ששם לפי רבי יהושע צריך שניים, אז קל וחומר שבעדות תומה. כמה שמלן לומדים מבעד אין בה, אין שניים אלא אחד, מכאן שהוא נאמן. שלב שני, אומרת המשנה שם, אם כבר עד תומה אחד נאמן, בוא נעשה קל וחומר לכיוון השני ונאמר שגם בעדות סתירה עד אחד נאמן. אומרת המשנה, לפי הסבר של הגמרא, לא, כי יש מיעוט מבעד אין בה, בה מספיק אחד, אבל בעדות סתירה לא מספיק אחד. ואגב זה, גם בעדות תומעה רגילה שלא היה לפני הכינוי וסתירה, גם שם כמובן לא מספיק עד אחד. אין זה לומדים מגזרה שווה מעל פי שניים עדים יקום דבר, וכי מצא בערוות דבר, שאין דבר שבערווה בפחות משניים. זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו עוד שני תחומים שבהם רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו האם זה רשות או חובה. תחום אחד זה לא יתמה, שהכהן יכול להתמה לקרובי המשפחה שלו, לפי רבי עקיבא זה גם חובה, לפי רבי ישמעאל זה רשות. תחום שני זה לעולם בהם תעבודו, לגבי עבדים כנעניים, גם כאן לפי רבי עקיבא חובה, לפי רבי ישמעאל רשות. בשני המקרים הסברנו את המחלוקת בצורה די דומה, וזה שנקודת המוצא היא מינוס, כלומר לכהן אסור להתמה, ועבדים כנעניים צריך להרוג, אז אסור גם להעביד אותם. אחרי זה יש ציווי אחד שמעלה את זה ממינוס לאפס, כלומר מותר לכהן להתאמה או מותר להעביד עבדים כנעניים שאבא שלהם הוא לא כנעני אלא איזשהו גוי מבחוץ. אחרי זה לפי רבי עקיבא יש ציווי נוסף שגם מעלה את זה לרמה של חובה, לעומת זאת לפי רבי ישמעאל אין ציווי נוסף, ובשני המקרים הגמרא דנה שלכאורה יש, ובסופו של דבר המסקנה היא שגם אם יש איזושהי מילה מיותרת בשביל רבי ישמעאל לא לומדים איזה ציווי נוסף, אלא התורה לפעמים כותבת גם עוד איזה מילה מיותרת כחלק מעניין כללי שהוא כן יצריך לכתוב, כמו שאמרנו לפי רבי ישמעאל דיברה תורה כלשון בני אדם, לפי רבי עקיבא לא, אלא הוא דורש כל אות וכל קוץ, כל טוב.